שלום, אנחנו נמצאים בימים שכל עם ישראל מחפש תיקון, ימים של ראש השנה, חודש אלול, עשרת ימי תשובה, יום כיפור, ימים שהקדוש ברוך הוא נתן לנו 40 יום בשנה שאנחנו נתבונן ונחשוב מה עבר במשך שנה, איך להתכונן, איך לתקן, איך להתכונן לשנה הבאה. וכל אחד ואחד מחפש פתרונות קסם, קיצורי דרך, איך אפשר לעשות בלי מאמץ גדול את התיקונים. אז כמובן חז"ל קבעו לנו 40 יום סליחות, סליחות שבן אדם מתכונן נפשית איך לבקש סליחה מהשם יתברך, איך לבקש סליחה בן אדם לחברו. וכפי שחז"ל אומרים, נביא אומר, מכסה פשעיו לא יצליח, הוא מודה ועוזב ירוחם. אדם שמכסה את הפשעים שלו, הוא לא רוצה להכיר בחטא שהוא עשה, הוא לא יצליח, אבל הוא מודה ועוזב ירוחם. אחד הפתרונות הגמרא מביאה לנו במסכת ראש השנה י"ז, הגמרא אומרת, כל המעביר על מידותיו מוכלים לו כל פשעיו. והנה לכאורה יש לנו איזשהו פתרון קסם. בסך הכל להעביר על המידות, לא צריך כל כך עבודה קשה לכאורה. כל הסליחות וכל הסידורי יבי קרש שאנחנו גומרים בראש השנה ויום כיפור, מה המשפט אחד? להעביר על המידות, ואז התורה, הקדוש ברוך הוא מוכל לבן אדם את כל הפשעים שלו, הוא כביכול מעביר לו. כך אומרת הגמרא בדף י"ז עמוד א'. רש"י מסביר שם מה זה להעביר על המידות. אומר רש"י, שאין הוא מדקדק למידות למצערים אותו ומניח מידותיו והולך לו. אדם באשר הוא אדם, הוא יש לו יחסי ציבור, יש לו קשרים עם אנשים, יש לו קשר יום עם אשתו, עם ילדים שלו, בעבודה, וכמובן יש כל מיני מצבים של ניסיונות שבן אדם צריך לעמוד בהם. צריך לדעת איך להגיב, ולפעמים הוא נכשל. לפעמים יש לו מידות מסוימות שהוא רגיל בהם. במצב כזה או אחר הוא מסוגל לכעוס. הקדוש ברוך הוא מכיר נפש של כל אחד ואחד. מה בדיוק הלימיט שלו? מה הדרגה שכן יכול לסבול, ומה אותו הלימיט? זהו כשהוא כבר לא מסוגל, הוא מסוגל להתפרץ כאן. מה במידה כזו או אחרת שהוא מסוגל להיות יותר פזיז בהחלטות ולטעות, להיות קמצן, וכל מיני מידות. אז הגמרא אומרת, המעביר על מידותיו, אומר רש"י, שאינו מדקדק למציירים אותו. אדם, שמעון צייר את ראובן, וראובן בטח חושב איך להיכנס בו ואיך להתנקם בו, אם הוא יכול מיד, אם הוא חושב אולי לאחר זמן, יגיע הזמן שהוא יצטרך אותי ואז אני אוכל לממש את זממים. אם כן, אומר רש"י, הוא לא מדקדק. בטבעו בן אדם הוא פגיע, כל אחד לפי הרמה שלו, והגמרא אומרת שהוא לא מדקדק למידות למציירים אותו. ומה רש"י אומר? הוא מניח מידותיו. מה זאת אומרת מניח? באותו מצב הוא לא היה יכול להניח את הדבר, הוא יכול לחשוב על זה, להתכונן, איך להגיב, איך להתנקם, איך לכעוס. המצבים האלה קורים בהרבה סיטואציות, אם זה בבית, בעבודה, עם אשתו, והולך לו, זה נקרא להעביר על המידות. הנקודה הזו מאוד חשובה ביחסי ציבור אצל הבן אדם. בן אדם הוא באשר הוא אדם, זה לא בהמה שיכולה להגיד ככה אני וזהו. יש אנשים שאין להם בכלל מושג שהם צריכים להשתנות במידות. מה זאת אומרת? הקדוש ברוך הוא ברא אותי ככה, או אני ככה, אז מה פתאום? אני צריך להגיב ולחיות לפי מה שאני. וזה למעשה טעות, רבותיי. הגאון מווילנה אומר שכל המהות של בן אדם, אומר גאון מווילנה ככה, עיקר חיות האדם הוא להתחזק תמיד בשבירת המידות. אני מצטט דבריו. זאת אומרת, כל החיים, בן אדם חושב שיש לו קריירה אישית כזו או אחרת, להיות פרופסור, להיות מדינאי, להיות עורך דין, אבל מי ימה שעושה אותך הדבר הזה יותר טוב? אדם עשיר, האם הוא, זה אומר שזה מוכיח שהוא אדם יותר טוב, יותר מועיל, יותר אדם שמסוגל לבוא לקראת הזולת ולהבין אותו ולרחם עליו? זה בכלל לא יכול להעיד על התכונות שלו. אומר הגר"א רבותיי, עיקר חיות האדם הוא להתחזק תמיד בשבירת המידות, ואם לאו, למה לא חיים? הגאון אומר דבר עצום רבותיי. זאת אומרת, אדם, וזה גם מצאו אפילו אצל לומדי התורה, שכשאין דגש מיוחד למידות ויראת שמיים ודרך ארץ, אומר הגאון שעיקר חיות האדם זה רק לתקן את המידות שלו, ואם הוא לא מתקן את המידות הוא מרחיק לכת ואומר שמה? שלמה לא חיים? בכלל, הוא לא מימש את הייעוד שלו. תראו לעצמכם, אדם חי 70-80 שנה, הביא ילדים, הגיע לאיזשהו הישגים כלכליים, ואף אפילו למד תורה, גמר כמה מסכתות, ויש לפעמים אפילו שס, וחז"ל מתבטאים אומרים, זה יותר קל. דברים שהם בכמות, בן אדם יכול לגמור שסים, יכול לגמור שולחן ארוך, יכול אפילו לדעת ולזכור את הדברים האלה, אבל יותר קשה לתקן מידה אחת מכל הכמות הזו של לימוד שהוא בן אדם יכול להספיק. וכל מה שיעשה, אומר הגאון, אם הוא לא תיקן את המידות, אם הוא לא ישתדל בכיוון הזה ולא יתקדם בו, אז כאילו למה לא חיים? הוא בכלל, הוא חי בצורה מיותרת, הוא לא היה צריך להיות בעולם הזה, עד כדי כך. ורמק, למשה קורדובר, הוא אומר עוד יותר, הוא אומר, יש אנשים של תיקון, תיקונים שעושים על ידי סליחות ועל ידי תעניות וסיגופים כאלה אחרים, אומר הרמק, בהרבה יותר חשוב לעבוד על המידות מכל הסיגופים. וסיגופים לא תמיד בן אדם יכול לתקן. הוא יכול אולי להגיע להבנה שבאמת שהגוף של האדם אין לו ערך, הנה הוא לא אוכל יום יומיים, הוא כבר מרגיש אחרת, ובאמת הוא תלוי בקדוש ברוך הוא. זה רמה מסוימת, אבל זה עדיין לא תמיד יכול לתקן אותו בבן אדם לחברו. יש לנו את ההבדל של בן אדם לחברו ובן אדם למקום. למעשה הלוחות הם לוחות הברית היו שהם מחולקים, לוח הראשון, חמש המצוות הראשונות הם בן אדם למקום, ולוחות השניות בן אדם לחברו, הם למעשה מקשה אחד רבותיי. זה לא שזה משהו אחד וזה משהו אחר, הבא תעלה. אם אין בן אדם לחברו, אם זה לקוי, איך שאומר פרקי אבות, כל שרוח המקום נוחה, רוח הבריות נוחה ממנו, רוח המקום נוחה ממנו. אז כשהוא רואה את האדם שהוא כן נוח עם הבריות, נעים הליכות, צבר פנים יפות, ואנשים אוהבים אותו ורואים ממנו דוגמה, הקדוש ברוך הוא אוהב את האדם הזה. אבל אם בן אדם הוא, ככל שהכמות הידע שלו יכולה להיות גדולה, אבל הוא אדם שהוא מאוד לא סימפטי עם האנשים, אנשים לא אוהבים אותו, אנשים סולדים ממנו, ממעשיו, מדרכיו, מהדיבור שלו לפעמים שמבזה, הקדוש ברוך הוא לא אוהב בן אדם כזה. אז צריך מאוד לשים דגש רבותיי, מה באמת השם הקדוש ברוך הוא, מה השם אלוקיך רוצה מעמך. אז הגמרא באמת מספרת לנו, באותה גמרא בראש השנה י"ז, מה המושג הזה מעבירים לו כל פשעה, ואומר רש"י, אין מידת הדין מדקדקת אחריהם ומניחה והולכת. זאת אומרת, אנחנו רואים פה מידה כנגד מידה. כפי שהאדם לא דקדק, הוא לא הקפיד על האדם האחר, הוא אמר, טוב, הכל מהשמיים, כנראה הייתי צריך לקבל את התיקון הזה, אז גם מהשמיים לא מדקדקים איתו. המורה מספרת שרב הונה, הוא לא הרגיש טוב, כשהרב פאפה בא לבקר אותו, מדובר באותה גמרא בראש השנה בהמשך, למאמר הזה של המעביר על מידותיו, אז הגמרא מספרת שרב הונה ממש גסס, וכשרב פאפה בא לבקר אותו, הוא אומר לבני ביתו, תכינו לו צידה לדרך. מה שהוא אומר, צידה לדרך, רבותיי, זה תכריכים. צדע לדרך של בן אדם, הוא לא לוקח שום דבר איתו, רק תכרחים. זאת אומרת, הוא כבר אמר שאין מה לעשות, הוא במצב רפואי כזה שאין מנוס, הוא הולך למות. והגמרא מספרת, בסוף אותו רב הונא הוא התרפא, הוא נהיה בריא. אז הרב פאפה מאוד היה מתבייש לבקר אותו, להראות לפניו. כשהוא ראה אותו מרחוק, הוא היה בורח שהוא לא יראה אותו. מה זאת אומרת, הוא ראה אותו גוסס, והוא אמר למשפחה להתכונן ללוויה, והאדם עברי. פעם הרב הונא פגש אותו בפתאומיות, הוא אומר לו, תשמע, פאפה, אנחנו ידידים, מה, למה אתה לא בא לבקר אותי? מה, אנחנו כך הרבה זמן לא התראינו, שמעת שאני הייתי חולה? הוא אומר, מה אני אגיד לך, אני פשוט לא נעים, אני מתבייש. משום שכשבאתי לעקב ולבקר אותך, באמת ראיתי אותך שאתה גוסס, ואמרתי לבני משפחתך, כך וכך, תכריחו, תכינו לו תכריחים. והנה אתה בריא עכשיו, אז לכן אני מתבייש. אומר לו רבותי הרב הונא, תדע לך, אתה צודק. באמת הייתי מצב הרפואי שהיה לי, באמת הייתי צריך ללכת, הייתי צריך למות. אבל מה אמרו בשמיים? תניחו לו. היות והוא לא מדגדק עם הבריאות, הוא תמיד מוותר, אז תוותרו לו גם כן, תנו לו עוד לחיות. אז רואים מפה רבותיי, מהסיפור העצום הזה, כמה אפילו בדרך הטבע בן אדם נגזרה לגזרה. ואנחנו מחפשים עכשיו, בימים האלה, לחפש פתרונות כאלה, שבאמת נוכל לבטל את הגזרות ולעשות לנו בעזרת השם לזכות לשנה יותר טובה. הגמרא אומרת לנו פתרון מאוד פשוט. אם אתה עושה משהו מעל הטבע, אז אתה זוכה ליחס כזה גם כן מעל הטבע. אם אתה בטבע מסוגל לכעוס פה ולהקפיד שם, ולהפעיל את המידות הפשוטות שהן נוהגות אצלך בטבע, אז אל תצפה לשום מחילה. הקפדה תהיה הקפדה. אבל אם אתה מסוגל להתעלות מעל עצמך, לא בצורה של בעלך, ששם אתה לא יכול לצפות לזה. הבהמה אומרת, אני נותנת חלב, לא יכולה להביא מיץ תפוזים. זהו, ככה היא בנויה. אבל האדם, באשר הוא אדם, הוא יכול לשפר את המידות. הוא יכול להיות אדם יותר טוב, אם הוא ירצה. הכל תלוי ברצון שלו ובצורת ההשתדלות שלו. ברגע שאתה גרמת במידות שלך, בתכונות שלך, להתעלות מעל הטבע, אז גם בשמיים מתנהגים איתך ככה, ואפילו נגזר לך משהו, הרי הגמרא אומרת ששאלו לו תורה, מה הדין של החוטא? אז היא אמרה, ימות. שאלו לחוכמה, גם כן. שאלו לכל מי שרק אפשר, מה הדין של חוטא? אין חייב לקבל עונש. שאלו לקדוש ברוך הוא, אמר יעשה תשובה והתכפר לו. מפה אנחנו יכולים לראות דבר עצום, רבותיי. מה זאת אומרת שאלו, יש פה ויכוח בין התורה, הרי קדוש ברוך הוא ותורה חד המילתאי, זה אורייתא והשם, אז מה זה, יש פה ויכוח שהתורה אומרת ככה והשם הוא חולק ואומר לא, אלא באמת, לפי דין תורה, אדם שעשה, אנחנו מכירים את הדינים, הלכות, מה מגיע לכל אחד ואחד שעשה דבר כזה או אחר, עבירה כזו או אחרת. אלא מה היא? כשאנחנו מדברים פה על אדם, זה בדרך הטבע. כשאדם אבל התעלה מעל הטבע, שאלו לקדוש ברוך הוא, מה יעשה אדם? הוא עשה את תשובה. מה זה תשובה? תשובה זה לעשות משהו שהוא מעל הטבע שלך. בטבע שלך אתה כזה, אבל אתה מקבל עצמך החלטה, מקבל עצמך התחייבות שאתה, שהיית מסוגל לחוס במקרה כזה, אתה כבר לא תחס. שאתה היית מגיב בצורה כזו לאשתך, אתה כבר תהיה בהרבה יותר טוב. וכשאתה קמצן במקום כזה, אז אתה תדע לאזן את המידות שלך, ולהתעלות ממה שהיית. זה דברים שעשית מעל הטבע. וממילא, גם התנהגו איתך בשמיים מעל הטבע, ותזכה לשנה אחרת. שנה בהרבה יותר טובה. התורה מספרת לנו, כששרה אמנו הייתה הכרה, אז כשהיא רואה שכבר עברו הרבה שנים ואין לה ילדים, אז היא באה עם הצעה, אמרה, בוא נעל שפחתי, אולי יבנה ממנה. ופשטות הדברים היא כאלה, שמה יש לה שפחה לשרה, וכל מה שיש לשפחה, הילדים שיצאו משפחה כתוצאה מהזיווג עם אברהם, הילדים האלה שייכים לגבירתה. למה? היא שפחה של שרה. הוא אומר, הילדים של שפחה יש, הם יהיו שלה. ובצורה כזו רצתה כביכול השרה לפתור את הבעיית העקרות שלה. אבל רש"י אומר דבר נפלא, למה השרה התבטא בסגנון מאוד מעניין. כתוב שאולי ייבנה ממנה. היא לא שהתכוונה להגיד שיהיה לילדים משפחה, אלא היא אומרת אולי ייבנה ממנה, אני אזכה לילדים בזכות המעשה הזה שאני אעשה. רש"י אומר במקום, שום אישה במקום לא מכניסה בעולם, היא לא תכניס צרתה לביתה. יש לנו מסכת שלמה, מסכת יבמות, ושהיא דנה בדיני צרה, כשיש לבן אדם כמה נשים שהיו נוהגים אז בזמנם, בזמן התלמוד ולפני. אז דנה מסכת שלמה שדנה בבעיות שנוצרות כתוצאה שיש כמה נשים, ואיך לפתור את הבעיות האלה. אז האישה הנוספת כלפי נגיד שרה ורבקה, שתי נשים של ראובן, אז כלפי שרה רבקה נחשבת לצרתה. אז רש"י אומר, בזכות זה שאני אכניס צרתי לביתי, שזה דבר לא טבעי שאף אישה לא תכניס אישה אחרת לביתה, לבעלה, ואני כן אעשה את זה, בזכות זה אני אזכה לילדים. זאת אומרת, היא אומרת, אני אעשה פה דבר שהוא מעל הטבע, ששום אישה בעולם לא עושה דבר כזה, אבל אני כן אעשה. וככה גם כן אני אשנה את הטבע, שאני הכרה מהטבע, ושהקדוש ברוך הוא כן יזכה אותי לבן. זה דבר עצום רבותה, שהאישה גדולה כזו, ואנחנו מדברים פה בתקופה שלא היו פרופסורים וגינקולוגים, ולא היו בתי חולים, ושהייתה יכלה ללכת, כן, אנחנו מחפשים, יש הרבה, כל כך הרבה אופציות ופתרונות, וגם כותל, ובבא כזה או בבא אחר. שם, אז אמהות שלנו ידעו שהפתרון הוא בעבודת המידות. כשאתה רוצה לשנות משהו מעל הטבע, שיתנהגו איתך, אתה קודם כל בעצמך צריך לעשות משהו מעל הטבע. וזה קודם כל, רבותיי, לתקן את המידות. מידות זה העבודה העיקרית של בן אדם. בלי זה החיים שלו הם לא חיים. אין שום ערך ואין שום הצדקה לחיים של בן אדם. ואת זה באמת שרה אמנו ידע שרה אמנו, שאם היא תעשה משהו מעל הטבע, היא תזכה באמת לאותה מידה. הרמב״ם בהלכות תשובה פרק ז' הלכה ג' אומר כך: אל תאמר שאין תשובה אלא מעבירות שיש בהן מעשה, כגון זנות וגזל וגניבה. כן, אנחנו כולנו יודעים שבן אדם, אם כבר הגיע לדרגה כזו שמבין שהוא עשה משהו, הוא התבונן, הגיע לחרטה, אז הוא חושב למי הוא חטא. פה אולי הוא לא היה ישר, שם אולי הוא גזל, פה אולי במקולת לא הקפיד בעודף, וכל מיני כאלה. אז הוא מחפש איך לתקן את זה. זה פשוט, זה דברים פשוטים. אבל אומר הרמב״ם, אל תחשוב שזה רק בזה, אלא כשם שצריך אדם לשוב מאלו, כך הוא צריך לחפש בדעות רעות שיש לו, ולשוב מן הכעס ומן האיבה ומן הקינה ומן העיתול ומרדיפת ממון והכבוד ומרדיפת המאכלות וכיוצא בהם. אם כן, הרמב״ם כולל פה, רבותיי, גם מדוד, הוא אומר, יותר קל לחזור מדברים אפילו חמורים, כמו חס ושלום בן אדם חילל שבת, גזל מישהו, אפילו רצח מישהו, ממה שלחזור מדברים האלה שהם במידות. הרמב״ם ממשיך ואומר, ואלו העוונות קשים מאותם שיש בהם מעשה. זה בהרבה יותר קשה שיש בהם, מאותם מהעבירות שיש בהם מעשה. בן אדם גנב, אלף שקל ממישהו, אז הוא בא, התחרט, עושה תשובה, נותן לו אלף שקל, מבקש מחילה ממנו, מבקש מהקדוש ברוך הוא מחילה, ונמחל לו. נקודה, הוא עשה את זה נקודתית, הוא תיקן את זה. אבל בזה הוא אומר, בהרבה יותר קשה לעשות תשובה. ואלו הבנות קשים מאותם שיש בהם מעשה, שבזמן שאדם נשקע באלו, קשה הוא לפרוש מהם. ואדם שהיה שקוע באיזשהו מידות לא טובות, אתה יכול להגיד לו בן רגע שתשתנה ותהיה בן אדם אחר? האם זה ייתכן? דברים שהם בשורש, הוא כבר רגיל לחיות איתם. הוא היה רגיל 20 שנה לחיות עם אשתו ולבייש אותה, לבזות אותה. בחיים אולי יכול להגיד לה מילה יפה, איך המאכל שלך טעים ואיזה ידיים יש לך, ופתאום בן רגע אתה תראה אותו פתאום אחר לגמרי, ויודע לפרגן ויודע, זה אפשרי? קולות שבאדם שקוע והיה רגיל אחרת, זה בהרבה יותר קשה. והרמב״ם אומר זה יותר חמור מהעבירות הקודמות. וכן הוא אומר יעזוב רשע דרכו. אם כן, פסוק אומר לנו רבותי שהאדם צריך לעזוב את הדרך שלו. יש דרך מסוימת שהאדם רגיל לחיות בו. הפסוק אומר לנו צריך לדעת, להתבונן, לחפש איך לעזוב את הדרך, כפי שהרמב״ם התחיל ואומר. אלא כשם שצריך אדם לשוב מאלו, כך הוא צריך לחפש בדעות רעות. הוא מתבטא בלשון רמב״ם של חיפוש. אם האדם בדרך כלל הוא שלם עם עצמו, וגם אם הוא מודה שהוא עשה משהו, אבל לחקור יותר פנימה ולחפש באמת ולשים את עצמו, יש אפילו כלל בגמרא, אומרת הגמרא, אין אדם משים עצמו רשע. יותר קל להגיד שהוא לא בסדר. איך הפילוסופים אומרים, מה הדבר הכי קשה? הכי קשה להגיד שאתה לא בסדר. להודות שאתה באמת הגעת לסוף המידות שלך, ואתה יודע בדיוק במה אתה לוקה, עד העומק של הדברים. והכי קל מה הוא? אומרים פילוסופים, זה הכי קל להגיד שהוא השני לא בסדר. אדם בדרך כלל ביקורתי כלפי השני, אם הוא יכול לזרוק אבנים על השני משום שהוא לא אוהב את ההתנהגות שלו, הוא עושה בשבת, הוא לא יודע מה, ותוך כדי זה הוא לא ישים לב במה הוא כן לוקה. יש דברים שהוא לוקה הרבה יותר חמור מזה שהוא תינוק שנשבע שנוסע שם. אז זה דברים קשים. אבל אדם שהוא רגיל לבקר את עצמו, כפי שאמר דוד, וחטאתי לנגדי תמיד, דוד בתהילים אומר, אני זוכר המעלה של דוד המלך, ואנחנו אומרים פה על מלך ישראל. מלך ישראל יש לו מעמד, יש לו עושר, יש לו עבדים. זה מלך, בזמנו זה היה הכל, גם שר הפנים, גם שר המלחמה, הכל. ובכל אופן, אותו דוד גדול היה מסוגל להגיד, אני אמנם לא תלית שכולה תחילת, אני עשיתי עבירות, אבל אומר דוד המלך, חטאתי נגדי תמיד. אני לא מחסה, אני לא מתייח. אני כן זוכר מה שעשיתי ובמה אני לוקח ובמה אני לא בסדר. וכפי שראינו כשנתן הנביא מוכיח אותו במעשה של בת שבע על ידי משל, ולמרות שדוד בהתחלה לא מבין שהדברים מכוונים אליו, שמשהו לא בסדר עשה כאן, שהוא שעשה מעשה לא נכון עם בת שבע שגם הרג את אוריה, ברגע ש נתן אומר לו זה אתה, אנחנו רואים שדוד הוא לא מחפש תירוצים, הוא אומר כן חטאתי להשם. וברגע שבן אדם מבין שהוא חטא, מיד נביא אומר מה? וגם השם העביר חטאתך. אתה הגעת להכרה שאתה לא בסדר. הגדלות היא כמובן שחשוב שאדם לא יחטא, אבל נביא אומר, אינני נשפט אותך על אמרך לא חטאתי. הקדוש ברוך הוא שופט את הבן אדם לא בגלל על מה שהוא חטא, אלא איך הוא קיבל את החטא. אם אדם חטא והוא חושב שהוא לא עשה כלום, כפי שראינו אצל עשיו, עשיו מכר את הבכורה בשביל נזיד עדשים, והתורה אומרת אחרי כבר שהוא אכל ומכר, אז מלא אם היה אולי אצלו איזשהו חרטה, היה אומר, אפס, טוב, הייתי רעב, אז אני עשיתי דבר פזיז, משהו לא בסדר. אבל כתוב, ויהי בזה שם את הבכורה. בכלל, הוא קיבל את זה לא רק בקלות, אלא אפילו בביזיון. הסתכל על היעקב כביכול, על מה, על איזה ערכים, על מה הוא רץ. יש בן אדם שהוא כן מקבל, הוא עשה משהו לא בסדר, אז הוא מיד תופס מה עשיתי. אז הקדוש ברוך הוא דן את האדם לא על עצם העבירה, אלא איך הוא מקבל את העבירה לאחר מעשה. האם משהו זז אצלו, האם הוא קיבל איזשהו איזשהו זעזוע מזה, איזשהו חרטה, איזשהו נקבות מצפון. על זה אומר הנביא, נשפט אותך על אמרך לא חטא. אז מה שאתה אומר שאתה לא בסדר, שלא עשית כלום, על זה אני שופט אותך, לא על עצם העבירה. אין אדם בשנה בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. כל אחד הוא, התורה מספרת על הגדולים, משה שהוא נכשל בכמה, זה לא הנקודה, כל אחד נכשל בדבר כזה או אחר, וכמובן שצריך לזהר, לא להגיע למצב הזה. הדבר האמיתי והחשוב ביותר זה לדעת להגיע ולהכיר, להגיע להכרה שאתה כן לא בסדר, כן לחקור ולהיות ביקורתי כלפי עצמו במה אתה לא בסדר, עד עומק של כמה דברים, באיזה דברים אתה לוקה. וכשיש כזו עבודה, אז בטח בן אדם הוא מגיע להישגים במידות, בטח אתה רואה אצלו שיפורים. ואת זה, היה לי פעם איזה מעשה שאחד האברכים בכולל, היה משהו של שלום בית, והאישה ביקשה שאני אתערב. כשהגעתי אליהם בערב ושמעתי כל מיני טענות, וכי אתם יודעים, כשבן אדם הוא בכעס וזוג בכעס, אז פתאום מה שנקרא הכל נשפח החוצה. וכשאני שמעתי את כל האינפורמציה וכמה דברים שקרו, אני שאלתי אותה דבר כזה, רציתי ליצור אווירה אופטימית. אמרתי לה, תשמעי, את חיה איתו, את גרה איתו 6 שנים, אני רוצה לשאול אותך משהו. את זוכרת אותו יותר מכולם, איך הוא היה במשך 6 שנים האלה. תאמרי לי רק דבר אחד, את רואה אצלו שיפורים מאז שהתחתנתם? את זוכרת אותו, הוא היה ככה, היום את יכולה להגיד שיש כמה נקודות שהוא אחרת? ופתאום ראיתי אצלה חיוך, היא אומרת, כן, בטח, זה עולם אחר לגמרי. מה, הוא בטח השתפר בהרבה נקודות, בהרבה... ברגע שהיה האפקט הזה של חיוביות, שהיא בעצמה פתאום התבוננה והלכה אחורה וראתה באמת שיש, אז היא בעצמה כבר על כל הפשעים, תחסי האהבה, דיברנו עוד כמה דקות וזה היה מספיק לחיים טובים לשלום. זה עיקר, זה לא שיש טעויות. בן אדם לפעמים כשהוא חוזר 25 שנה אחורה ומתבונן איך כשהוא היה בהתחלה, איפה הגאווה הייתה ואיפה כל מיני נגיעות וכל בדבר וכל מיני פגיעות וכו', הוא לפעמים אפילו צוחק על עצמו, וכשזוג נזכרים בזה הם לפעמים מתלוצצים על מה שהיה. אבל הכי חשוב שזוג יכול לבוא ולהגיד אחרי, כן, 70-80 שנה שהם יד ביד, שהם כבר זקנים, יכולים להגיד, תשמעי, רעייתי, עברנו את כל המכשולים, את כל הבעיות, ואנחנו ממשיכים ביחד דרכנו, בלי לחפש החלפות. היום אתם יודעים, מחליפים, חושבים שעם השני ילך יותר טוב, שהוא סטטיסטיקה בארצות הברית, ש95% מאלה שהתגרשו מזיווג ראשון והתחתנו עם השני, אמרו שהיה עדיף שהם היו ממשיכים עם הראשון, רק בשני קצת יותר אולי, בן אדם אחרי ניסיון יש לו יותר מוטיבציה קצת לעבוד על המידות. אבל בהחלט אם היה אותה מודעות גם בראשון, יכלו להצליח הרבה יותר. אז בכל אופן, עבודת המידות זה דבר ראשון בחיים של בן אדם, בהצלחה בזיווגיות, בחינוך ילדים לערכים האלה של מידות, זה דבר ראשון שכל אדם, כל זוג, כל משפחה צריכה לדעת לשים על זה דגש. מסופר בחובות הלבבות, וגם הרמב״ם מביא את זה, שפעם שאלו את האדם אחד חשוב, אמרו לו, שאלו אותו, מה היום הכי שמח שלך בחיים שהיה? כשכל אדם מתבונן בעצמו מה היה היום הכי שמח, אז הוא בטח ימצא חתונה, ברית, יום הולדת שהיה שמח מאוד, או כל מיני מאורעות בחיים שכל אחד ואחד יש לו מצבים שמחים ברוך השם. אז שאלו אותו באמת, מה היום הכי שמח שהיה לך? או מקרה הכי שמח שהרגש בו שמחה? הוא אומר, אני אספר לכם, פעם הייתי בספינה, והספינה הייתה עמוסה. היינו למעלה, בחלק העליון של הספינה, והיינו ממש, הרבה אנשים היו שוכבים בצדדים, וכולה הייתה ממש מלאה של אנשים עניים. כל האנשים שקצת יותר בעלי מעמד היו למטה. אז הוא אומר, ראיתי שאדם אחד, גוי אחד, ניגש אליי, הוא רואה שאני שוכב שם בצד ואני מחוסה, רק הפנים, אני רואה אותו והוא רואה אותי, והוא התחיל להשתין ממש עליי. אני מצד אחד כל כך הזדעזעתי מהעזות של בן אדם הזה, הזדעזעתי, אדום נשמתי, איך בן אדם יכול להעיז דבר כזה לעשות לזולת. אבל מצד שני, כל כך שמחתי באותו רגע שאני לא יכול לתאר לך, משום שלא הרגשתי שום כאב ושום כפדע על האדם הזה. והוא אומר, כשהרגשתי שאני, ברוך השם, הגעתי למצב כזה שאני לא מקפיד, אין לי שום דבר כלפיו, במעשה כזה נבזה שאדם יכול לעשות, אז שמחתי. תראו רבותיי, במה בן אדם יכול לשמוח. איזה שמחה זה שבן אדם שהגיע למדרגות כאלה במידות שלו, בתיקון המידות, שהוא לא מקפיד, מי לא יקפיד? אדם משתין עליך. אז יכול להיות שאתה לא יכול לענות לו, אתה לא רוצה לענות לו, אבל בפנים אתה לא כואב לך? אתה גם עוד שמח? זה באמת דרגה מאוד גבוהה, רבותיי. זה דרגה אמיתית של אדם שבאמת עבד על עצמו, תיקן את המידות. על הדרגות האלה בהחלט אפשר להשיג, רבותיי, לא בשמיים. כל אחד, כשהוא יודע שמודעות, יש לו מודעות כזו, זה בסדר עדיפויות הראשון אצלו, כפי שאומר הגאון, שזה בשביל זה הוא חי, אם לא, אז אין מה לחיות. כי הרי כל אחד יש לו סדר עדיפויות. מה הראשון בדרגה, מה שני, יש כאלה שלימוד תורה אצלם ראשון, ופרנסה זה שני, יש כאלה פרנסה יותר חשוב מזה, ויש כאלה, אז באמת לפי מה שאנחנו מדברים רבותיי, בראש סדר עדיפויות אצל כל אדם, אפילו מעל הלימוד תורה, זה צריך להיות עבודת המידות. ובמיוחד עבודת המידות, משום שכפי שאומר הרמב״ם, אלה העוונות שבן אדם דש בהם, שנשקע בהם, והוא לא, הוא לא מרגיש שהם לא בסדר. איך אומר הרמב״ם? מכל צריך לחזור בתשובה. ואלו עוונות קשים מאותם שיש בהם מעשה, שבזמן שאדם נשקע באלו קשה הוא לפרוש בהם. כשיש מודעות של איך אתה, הקדוש ברוך הוא אומר, וקראת לשבת עונג. מדוע הרי יש כל כך הרבה ציוויים בתורה, למה התורה לא אומרת לנו, ואני מצווה אותך שתקרא לשבת עונג. מה זה וקראת לשבת עונג? אלא התורה רוצה שזה לא יבוא בתור ציווי מלמעלה. היא רוצה שאתה בעצמך תגיע להכרה שאצלך זה יהיה עונג, שסדר עדיפויות שלך לעיני שבת, וקראת לשבת עונג, שהעונג יהיה מתוך תוכך, שאתה תרגיש מה זה עונג. והרי אנחנו יודעים שאת הדבר הזה בסופו של דבר גם הגויים ימצאו, כל אחד יום אחר, ערבים יום שישי והנוצרים יום ראשון, שיש כמובן בדרכים, בדרכם שלה, אבל אצלנו זה עונג. וקראת, ומה? הקדוש ברוך הוא אומר, שאתה תקרא לזה עונג, שזה סדר עדיפויות שלך תהיה, ולא שאני מצווה אותך. ככה גם כן כאן. אדם שאצלו זה בסדר עדיפויות העליון, זה חשוב לו, אז כמובן שגם הגישה שלו תהיה אחרת, וגם החשיבות של הדברים היא אחרת, גם הוא יוכל לחיות עם זה יום יום. אז הקצב השיפור ותיקון המידות נראה בקצב אחר לגמרי. מה שלאחד, הרי מצד אחד כתוב שיותר קל ללמוד כל השעס מלתקן מידה אחד, מצד שני הרי אנחנו רואים שאנשים אפילו לא גמרו שעס, הם כן מתקנים מידות, הם כן מגיעים לשלמות. אז מה זאת אומרת? מה, זה לא מציאותי רוצים להגיד לנו? לא, רוצים להגיד לנו, אם הדגש שלך יהיה רק לימוד שעס אז, ולא תיקון מידות, אז אתה יכול ללמוד את כל השעס. ובשעס, הרי מה יש בשעס? על מה מסופר שם? מדובר שם על יראת שמיים, על קיום מצוות, על המידות, על מדרשים. מה מסופר בשעס? ואפילו אם יהיה עיקר הדגש זה בעצם הלימוד ולא במה שכתוב שם, ולא שזה ישקף אותך כולך, אז אתה לא תוכל בחיים לתקן מידות. אבל אם אדם אצלו סדר עדיפות, קודם כל מידות ורק אחר כך שאר הדברים, אז בטח שהוא יכול להגיע לתיקון המידות. וגם אם הוא לא גמר כל השעס, אתה תראה אותו בן אדם יותר מתוקן ובקצב בהרבה יותר גדול ממה שלפעמים אנשים 70-80 שנה חיים והם אותו דבר. אני מכיר אורחים שמגיל קטן הם בישיבות, אם זה מתלמוד תורה ועד כל אלה שהם בני 50, יש כאלה, ואתה לא רואה אצלם שום שינוי בבינם לחברו, ביחסים בבית, הולכים לפעמים אנשים חרדים לכל דבר, אתה רואה אותם אברכים חשובים ואפילו יש להם מעבר, אבל כשאין דגיש על מידות וזה דבר שהוא קל בעיניהם, אז אתה לא רואה שום שינוי. אז יש לו ידע, אז זה מחשב שהוא מאחסן פה מסכתות ורבי עקיבא ואגר ושערי תשובה ופתחי תשובה ומה ש... אבל העיקר הוא לא נוגע בו, בעיקר הוא לא שם דגש. שמעתי הרב שלמה זלמן אורבך, כשאשתו נפטרה, אז הוא אמר דבר עצום בהספד. הוא אמר, אני יכול להגיד בביטחון, אני לא מצטט אולי מדויק, אבל ברוח הדברים האלה הוא אמר, שאני יודע שאני לא עשיתי דבר שאני עליו צריך לבקש סליחה. ובכל אופן נהוג לבקש סליחה, אני אבקש. אתם יודעים מה זה? בן אדם חי עם אישה 50-60 שנה, בסופו של דבר חיו בצורה כזו, בערך מוסרי כזה, שאדם, באדם גדול, אדם של הרב שלמה זלמן, אני מכיר אותו אנשים, בן אדם עם מידות תרומיות, מסוגל להגיד שבאמת הוא יכול להגיד בביטחון שהוא לא, הוא לא עשה קלה כבחמורה כלפי אשתו, שלא יפגוע בה. מי יכול להגיע לדרגה כזו, רבותי? רק אדם שבאמת הוא יודע שזה הכי חשוב בחיים. במדרש תנחום המסופר, שבזמנו של רב תנחומה היה זמן שלא היו גשמים, היה בצורת, ואנשים אז בזמנו היו תלויים מאוד, כל החקלאות הכל היה תלוי בגשם. ומסופר שגזרו תעניות ולא, אין גשמים, גזרו שיתנו צדקה. אמר רב תנחומו, תתפרנסו אחד מהשני, ובכל אופן אין גשמים. סוף מסופר שהיה אחד המתפעלים בקהילתו של רב תנחומה, שראו אותו עם גרושתו. אנחנו יודעים הלכה שאסור אפילו לחיות בשכונה שהגרושה נמצאת שם, וראו אותו עם גרושתו. אז רב תנחומה הזמין את האדם, אמר לו, תשמע, אתה יודע באיזה מצב נמצא עם ישראל? אין גשם, אנחנו משתדלים לעשות תיקונים כאלו אחרים, תעניות, סיגופים וצדקה, ואתה, שמעתי שאתה נפגשת עם גרושתך? איך אפשר דבר כזה? אומר כבוד הרב, אני רוצה להסביר מה שקרה. אומר כן, הוא אומר, תראה כבוד הרב, אתה אמרת תתפרנסו, תתנו צדקה, ואני שמעתי שאצל גרושתי המצב שלה לא טוב, מצב שלה קשה, ולכן רציתי לעזור לה. אנחנו נפגשנו, נתתי לה סכום מסוים וככה נפרדנו, רציתי לעזור. אז הרב תנחום מאוד התפעל, אומר בונו שעולה, תראה מה זה, זה האדם, הוא מפרנס את הגרושה שלו למרות שהוא לא מצווה, ולמרות שכשמתגרשים זה לא פיקניק, וזה מצב לא נעים, וזה מצבים של מחלוקת ואיבה ואוינות, ובכל אופן הוא מסוגל לפרנס ולהעביר על המידות שלו לפרנס את האישה. אתה לא תרחם עלינו? יכול להיות שיש לך קפדה עלינו, אתה לא תעביר על המידה שלך? כך אמר רב תנחומא בבכי. ואז כתוב, מיד ירדו גשמים באותו רגע. רואים מהמעשה רבותי העוצמה שלה, של להעביר על המידות, שדברים שהם מעל הטבע, וגם כשיש קפדה זה פשוט יורד. למה? דברים שאדם מסוגל לעשות מעל הטבע, גם יש גזירה, הגזירה מתבטלת. למה? אין, אי אפשר לעמוד, זה עוצמה כזו אדירה. ולכן למרות שבאמת הדין של החוטא, כמו שאמרנו בגמרא ראש השנה אומרת, שלא תורה ולא חוכמה, שום דבר, רק מה מעשה של אדם להעביר על המידות, היא יכולה כן. למרות שזה משפט כזה, כל המעביר על מידותיו, זה מין פטנט כזה מיוחד, מוכרים לו כל פשרה, מעבירים לו כל פשרה, אבל זה עוצמה מאוד גדולה. זה קל להגיד דברים שלא קל לעשות אותם אם באדם לא רגיל לעשות אותם, אבל יש לזכור, מה שקשה לאדם לעשות פה, יש ערך גדול מאוד למעלה בשמיים. הגמרא בסוכה כף ממה מסופר שם שרשב"י אומר דבר מאוד מוזר. אומר רשב"י, אני בעצמי יכול לפתור את העולם מהדין במשך חיותי. מה זאת אומרת? העולם כולו, אנחנו אומרים פה עולם כולו, אנשים חטאו, מיליוני אנשים חטאו. הוא אומר, אני בנוכחות שלי, בעוצמה שלי, בעוצמה הרוחנית והקשר עם הקדוש ברוך הוא, אני יכול לפתור את העולם. ואנחנו יודעים שרשב"י היה בן אדם שהיה בייסורים, היה 12 שנה במערה, היה אוכל חרובים ומים. זאת אומרת, בעוצמה, הדרגה הרוחנית שלי, אני יכול לפתור את כל העולם. אומרת הגמרא, אומר רשב"י בעצמו, אם היה הבן שלי איתי, רבי אלעזר, אז יכולתי לפתור את העולם מתחילת בריאתו עד עכשיו. אבל אומר רשב"י, אילו היה יותם איתנו, יותם מלך, אז יכולנו לפתור את העולם מתחילת בריאתו עד סופו. כמובן רשב"י פה רוצה להגיד על הערך והעוצמה של האנשים שהיו במדרגה גבוהה מאוד מבחינה רוחנית, וזה מה שגורם לפתור את העולם, לחפר על החטאים של הדורות כאלה או אחרים. זאת אומרת, אני בעצמי לדור שלי, עם בן שלי מתחילת הבריאה עד עכשיו, אבל עם יותם עד סוף הדורות. אז מי זה היה יותם? רש"י אומר במקום, יותם היה בן של עוזיהו. אני רוצה לצטט לכם את הרש"י. רש"י אומר ככה, שצדיק היה מכל המלאכים וחסיד, והיה לו עניין של כיבוד הורים שלא היה בצורה מיוחדת. מה שהוא אומר, שאבא שלו זהו היה בן אדם מצורע, וכל הענייני מלכות למעשה מי שניהל זה היה יותם בעצמו. אבא לא יכל לתפקד, ו מעשה מלך מי שהיה זה היה יותם עצמו. אבל מה, הוא לא לקח את כתר על ראשו. וכל מה שהדינים, החלטות במלכות שהיה צריך לעשות, והכל היה מביא בשם אבא שלו. הוא אומר, אבא אמר ככה, ואבא החליט ככה, הכל בשם אבא. היה תיעץ עם אבא, והיה מביא את זה לדין. אז הרשב"י אומר, זה מאוד גדלות גדולה, הבן אדם שהוא כבר מלך, הוא לא, אתם יודעים מה זה, אדם שהוא נמצא במעמד, בשלטון, לפעמים דורכים אחד על השני רק בשביל להגיע לפסגה. למה? תאוות מעמד, שהיא כבר בן אדם נמצא במעמד ורוצה להתקדם במדרגות, וזה כבר ממלא מלך, רק לשים כתר, ואז יש לך את כל הכבוד שבעולם. אומר יותם, היה מסוגל לוותר על זה בשום כיבוד עם, בשום עברת המידות שהיה לו בתכונות. הוא אומר, עם כזה אחד יכולנו לפתור את העולם מההתחלה ועד הסוף. עוד מקרה שממחיש לנו עד כמה העניין הזה של להעביר על המידות, כמה עוצמה יש לו ואיך זה פועל למעלה. אבל יש להבין איך באמת מגיעים למצב הזה של להעביר על המידות. מה אולי טיפים שיכולים לעזור לנו? אז כפי שאמרנו, קודם כל, כמובן, אדם שמבין חשיבות של הדבר ואצלו זה בתודעה ובעדיפות ראשונה, אז ברבה יותר קל לעבוד. איך זה? זה כמו שיביתי השם לנגדי תמיד, זה תמיד לנגד עיניו, הוא יודע שזה דבר חשוב. הוא אומר, כשהוא נפגש עם מצבים כאלה או אחרים, בן אדם לחברו, אז הוא מיד רואה, יש לי פה ניסיון של בן אדם לחברו, יש לי פה ניסיון של להעביר על המידות או לא, ואז יותר קל לו לעבוד. אבל אדם שלא, אז זה לא. אולי נספר עוד סיפור מעניין. בזוהר מסופר שרבי אבו פעם היה מהלך בדרך, ועמד באיזה מקום, רצה לשבת לנוח על הדשא, ישב שם. פתאום הוא רואה שהולך אדם ליד הצוק של ההר, וגם כן נשכב על הדשא, וזה היה קצת מרחק ממנו, וישן אותו בן אדם, כנראה היה עייף ונרדם. ואז מסופר שרבי אבא פתאום רואה מרחוק איך שהנחש מתקרב לאותו אדם, ויוצאת איזה חיה מתוך הבור, נלחמת עם הנחש, אדם לא מרגיש כלום, הוא יושן, נלחמת עם הנחש והורגת אותו. רבי אבא מאוד מתפעל מה זה. וכשהאדם הוא קם, הוא פתאום רואה את הנחש ככה מתרחק מהמקום. ברגע שהוא מתרחק מהמקום, הצוק נופל איפה שהוא היה שוכב לפני כן, צוק נפל לתהום והתרסק. אז רבי אבא התחיל לרוץ אליו, אומר לו, אדוני, אני רוצה לשאול אותך משהו, אני ראיתי פה שני ניסים שקרו, ואני רוצה להבין מה מעשיך שהיית זכאי לניסים האלה שקרו. וראיתי נחש, ראיתי במו עיניי שניצלת, וראיתי איך שההר נפל ואתה גם כן ניצלת. הוא אומר, תראה אותו אדם, אני בן אדם פשוט, ואני איש ציבור, אני ניצא כל הזמן בציבור, ויש נקודה שאני מאוד שם עליה דגש, כשיש לי דין ודברים עם מישהו בעבודה, בציבור, ולפעמים משהו לא הולך, ולפעמים אולי יצא איזשהו דיבור לא נכון, אני מקפיד מאוד שעוד באותו יום אנחנו נתפייס. אני לא, בדרך כלל לא נותן את זה שזה יעבור למחר. או עם אשתי משהו שקורה, באותו יום אני מתפייס איתו. ואם קורה דבר כזה שאני לא הספקתי, לא הלך לי באותו יום, אז בלילה אני יושב עם עצמי, אני אומר, אני מקבל עצמי החלטה שאני לאותו בן אדם שכך וכך קרה, וזה לא משנה הוא השם או אני השם, אני מעכשיו והלאה אני אשתדל לעשות אותו רק טוב, ובאמת אני אחר כך אני משתדל לפעס אותו ולעשות לו כל מיני הטבות וטובות. אז רבי אבא נשק אותו ובכה, אמר לו, הדרגה שלך, המעמד שלך הוא הרבה יותר גדול מיוסף הצדיק. יוסף הצדיק, למרות שהכיבו לו, חטאו לו האחים, אבל סוף סוף זה היו אחים. ומה שהוא אמר, אני אכלכל אתכם עוד, למרות מה שהם עשו, זה היו אחים. אבל אתה מסוגל לעשות את זה לאנשים זרים, המדרגה שלך יותר גדולה מיוסף הצדיק. לכן אתה באמת זכאי לאותם הניסים שקרו. עכשיו אני יודע את התשובה. עוד מקרה שאנחנו רואים שאדם, שעל ידי עברת המידות, איקפדה, הוא מסוגל לשנות גזרות כאלו אחרים שבאים אליו. על הטיפ שדיברנו באמת, אחד הדברים, איך להגיע למצב של להעביר על המידות, אנחנו רואים אולי במעשה של דוד המלך, שנביא מוכיח אותו על מעשה של בת שבע, הוא מביא לו משל בכבשה, הוא אומר לו, אצל השיר היה לו הרבה כבשים, ולאחד אני היה לו רק כבשה אחד. והעשיר הוא חמד את הכבשה היחידה שהייתה לעני, הוא רוצה לקחת לו את הכבשה. מספר העני ואומר לו, בסופו של דבר הוא הורג את העני הזה ולוקח לו את הכבשה. והוא שואל את דוד המלך, אתה המלך, מה אתה אומר? מה המשפט של אותו אחד? אותו עשיר. אז דוד כולו רותח, הוא אומר, בן מוות הוא, הוא צריך למות. אז מיד נביא מגלה לו, הוא אומר לו, זה בדיוק אתה. אתה, יש לך הרבה נשים, ואתה יכול להתחתן עוד עם נשים, ובכל אופן, האוריה היה לו בסך הכל, הייתה לו רק אישה אחת, ואתה לקחת את האישה הזו והרקת אותו קודם כל. זה בדיוק אתה. הוא נותן לו את המשל שבדיוק מתאים לו. ואז דוד מיד אומר, חטאתי להשם. אז בטח אפשר לשאול, מדוע הנביא, שהוא צריך להביא דבר השם, למה הוא לא מיד בא לדוד המלך ואמר לו, תשמע כך וכך עניין, אתה עשית כך וכך, ומגיע לך כך וכך. למה הוא צריך להביא לו את זה במשל? אז מפה רואים רבותיי, יסוד עצום. למעשה, נתן רצה להביא אותו למצב ש... לראות איך הוא ישפוט מקרה דומה, וברגע שהוא ישפוט אותו ככה, ככה בדיוק יהיה הדין של עצמו. אם דוד באותו רגע היה אומר, טוב צריך לשקול את העניין, אולי היה פה משהו אצל העשיר, יכול להיות שהוא לא סתם הרג אותו וצריך לחקור את העניין, אז אולי הדין שלו או של עצמו היה אחרת. אבל דוד אמר, בן מוות הוא, אז נביא אומר לו, זה אתה. מה הוא רוצה להגיד לו? אתה למעשה שפטת את עצמך, את הדין שגזרת, למעשה זה מתאים לך. ופה יש לנו כלל, מה שמובא בפרקי אבות, אבדן כל אדם לקו זכות. בגמרא בשבת אומרת, כוכב זין, כל אדם את האדם לקו זכות, דנים אותו לקו זכות. ופה יש דבר מעניין מאוד. מה זאת אומרת? אדם שדן את האדם לקו זכות, נגיד שמעון עשה משהו לא בסדר, אז הרובן הוא בספק, הרי את מי דנים לקו זכות? יש לך ספק אם הוא עשה מעשה טוב או לא טוב. אתה רואה את המעשה לא טוב, אתה דן אותו לקו זכות, אולי יש לו איזשהו תירוץ, אתה מוציא לו איזשהו תירוץ וככה אתה דן אותו לקו זכות. מספק, אם זה היה ודאי זה משהו אחר, אתה לא יכול. אבל אתה מביא איזשהו אפילו צל של ספק, אפילו 99% לחיוב, והאחוז אחד הוא שאתה יכול לדון אותו לקו זכות, אתה דון אותו לקו זכות. אבל הגמרא אומרת, כל הדן את האדם לקו זכות, דנים אותו לקו זכות. מי זה דן אותו לקו זכות? הקדוש ברוך הוא, כי ביכול דן אותו לקו זכות. אצל הקדוש ברוך הוא יש לו מצב של ספק, הרי הקדוש ברוך הוא יודע בדיוק מה שהאדם עשה. אין לו ספקות שאדם עשה את זה כדבר עבירה, או שהיה לו פה איזשהו תירוץ, או שיש פה הצדקה, או שיש פה לחייב את האדם שהוא עשה עבירה. אצל הקדוש ברוך הוא אין לו ספק. אז מה זה? גם דנים אותו לקו זכות. אלא היסוד הוא כזה רבותיי, ברגע שאדם הוא דן את השני לקו זכות, זאת אומרת, הוא אדם שכן רואה את הדברים פרופורציה אחרת, הוא לא ממהר לשפוט אותו ולהכריע את דינו לדון אותו ולשפוך אותו. אז באותו רגע, גם בשמיים, כל הדין שלו, כל היחס שלו, הגישה כלפיו היא אחרת לגמרי. אומרים לו, אתה מסוגל להיות פחות קפדן, פחות קשה ומקפיד על השני, ככה גם כן אנחנו. ככה גם כן הקדוש ברוך הוא כלפיו. אז פה זה יסוד מאוד חשוב, רבותיי. איך באמת אפשר להגיע? אחד הטיפים או עצות איך להגיע למצב של העברת המידות, שאדם ידון את השני לקו זכות. כך הוא גם כן ישנה את, את הגישה כלפיו. יש סיפור מאוד מעניין על, על חזקיה מדיני, אחד הגדולי הרבנים שהיה, היו בין האחרונים, חזקיה מדיני, שהיה רב בקרים וגם כתב סדרה של ספרים של שדה חמד שעוסקים בשס וגם בהלכות בצורה מאוד מעמיקה ומיוחדת. אז כששאלו אותו, איך הגעת לדרגה כזו בלימוד תורה והבנה, אז הוא סיפר סיפור מאוד מעניין. הוא אומר, כשהייתי אברך בכולל, אז למרות שהייתי מצליח בלימוד, אבל לא הייתי גאון גדול, היה שם איזה אברך שהוא מאוד קינה להצלחתי, ואחרי תקופה שלמדנו, הייתה שם איזה משרתת גויה שמתברר שהוא אמר לה שהיא תישאר איזה ערב, הוא רוצה לדבר איתה ויהיה כדאי לה. אותו אברך שהיא קינה לשדה חמד, רב חזקיה מדיני, הוא ביקש ממשרתת כך וכך. אז היא נשארה עובדת מסכנה שרצתה, חשבה אולי יהיה לה איזשהו פרנסה צדדית. אז מסופר שאותו אברך אמר לה, הביא לה שק של כסף, אומר לה, תשמעי, אני רוצה שתגידי לראש כולל, תספרי על הרב חזקיה מדיני שכך וכך הוא התחיל איתך ורצה, ביקש ממך לעשות איתו דבר עבירה. אז היא ראתה כזה כסף, היא אמרה, אין שום בעיה, אני מוכנה וזה, בשביל כזה סכום, אין שום בעיה. הוא אמר לה, תראי, את לא צריכה לדאוג, ממילא ראש כולל מיד יזרוק אותו מהכולל, ואת תרוויחי את הכסף הזה. אז באמת כך היה, היא סיפרה לראש כולל, וכולם ידעו את זה, כל האברכים, כל המתפעלי בית כנסת ידעו את זה, והיה ביזיון מאוד גדול. הוא אומר, אני שתקתי, לא רציתי להצטדק ולא רציתי שום דבר, כי ידעתי עם עצמי שזה הכל עוול והכל עלילות, ולא דיברתי כלום, המשכתי לבוא לבית מדרש. כשראש כולל הזמין אותי ודיבר איתי, ואחר כך היא באה, דיברה איתו אותה משרתת, אז הוא פשוט פיטר אותה מעבודה. אמר לה, תשמעי, אני לא מקבל את הדברים שלך, אני לא מאמין לך, ואת מפוטרת. אז האישה מאוד חרה לה, היא לא רצתה להפסיד את מקום עבודתה. היא באה לרב חזקיה מדיני ואמרה לה, כבוד הרב, כך וכך היה מקרה, האדם נתן לי כסף ואני התפתיתי ועכשיו אני לא רוצה לקבל שיזרקו אותי מהעבודה. והיא גם הצביעה על איזה, מי זה בדיוק אמר לה. הוא אומר, רב חזקיה מדיני, היה לי פה ניסיון מאוד קשה. מצד אחד יכולתי לתאר את שמי לגמרי, וזו הייתה הזדמנות מאוד גדולה, יש עדויות, יש הכל. מצד שני, אם הייתי עושה את זה, אז אותו אברך היה עוזב את המקום, ולא, איך תדע מה היה קורה איתו, ולא רציתי לפגוע בו. הוא אומר, בחרתי לשתוק, לא אמרתי שום דבר, ביקשתי מראש שיבה, מראש קודל, שהוא ישיר את המשרתת, שהיא לא אשמה, וככה נשאר העניין. אומר, לא עבר הרבה זמן מאותו מעשה, הרגשתי בלימוד שלי כזו התעלות שאי אפשר לתאר. ההבנה שלי נהייתה מאוד גדולה ומעמיקה, ואחר כך התחלתי לכתוב את הספרים האלה. זה בדיוק הסיבה שהגעתי לגדלות כזו בתורה. סיפור עצום, רבותיי, ממחיש לנו עד כמה עבודה על המידות, להעביר על המידות, יכולה להביא את הבן אדם להישגים גדולים מאוד בעבודת השם, בתיקון המידות. ונזכיר כולנו לשנה טובה ומבורכת ולתיקון המידות ולגמר חתימה טובה כל עם ישראל.